שבחוי עליהם. טוב, אז אנחנו נמצאים בפרשת ויחי. פרשת ויחי, החותמת את ספר בראשית. הפרשת בראשית, פרשת ויחי חותמת לנו את ספר בראשית, ממש כמו מסכמת ומהווה גם פתיח, מהווה גם פתיח לספר שמות הבא עלינו לטובה. וזה בא לידי ביטוי ממש בפסוקים. יעקב בעצם נמצא במצרים אחרי כל התלאות שהוא עבר, ואז יעקב עושה מספר דברים לפני שהוא נפטר. בכלל המושגים מוות וחיים פתאום מופיעים אצל יעקב ללא הרף מהרגע הראשון שהוא הבין שיוסף נמצא במצרים. זה התחיל עוד בפרשה הקודמת שהוא אומר, ויאמר יעקב אל ישראל, ויאמר יעקב, אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך כי עודך חי. המושג מוות וחיים כל הזמן תופס את יעקב. ואז הוא אומר להם, אליך ויראינו בטרם אמות. כל הזמן בטרם אמות, בטרם אמות. הוא אומר, נכון, כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, יעקב חי. אז הוא אומר להם, ויקרבו ימי ישראל אמות. הוא קורא לבנו ליוסף. יש פה סוג של צוואה של יעקב מתמשכת. ממש צוואה מתמשכת. הוא מרגיש שימיו ספורים. ימיו לא כל כך ספורים. נכון? ויחי ויעקב 17 שנה. עוד 17 שנה הוא קיבל במצרים. ימיו לא כל כך ספורים. אז מה הפירוש שכל הזמן יעקב אומר, אמות הפעם, אני אמות? כנראה שיעקב מבין שזה הרגע שהוא יכול לשחרר את חייו. זאת אומרת, כל מגמתו הייתה להקים י' ב' שבטיה. ועכשיו ש' ב' שבטיה קיימים, יוסף גם קיים, אז אפשר למות. וכמו שאמרנו בסוף בפרשה הקודמת, הכוונה, המוות עכשיו יהיה סוג של חיים. נו, אז באמת למה יעקב כבר לא נפטר? כנראה שיש עוד תהליך. לפני השיא שנגיע אליו בעצם בפרשתנו, פרשת ויחי, שזה בעצם רגע הברכות. לפני השיא הזה יש עוד תפקיד לתהליך. יש עוד תהליך שצריך לעבור. מהו התהליך הזה? אז אנחנו רואים פה שבתחילת הפרשה מתחילה מזה שיעקב קורא דבר ראשון, ויקרבו, שימו לב, ויחי יעקב בארץ מצרים. 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. רגע, מי זה? זה יעקב או ישראל? תחליט, אתה קורא לו בפסוק הראשון יעקב, אחרי זה בפסוק השני ישראל. אז כבר הערנו על כך, שכנראה שמות יעקב וישראל מתחלפים לפי העניין, כששם יעקב הוא בעצם יותר אחראי על הצד הפרטי של יעקב, בתור אבא. בתור אבא לבניו, ואילו ישראל זה הצד היותר כללי, זה הצד היותר מהותי של האומה. ולכן תמיד כשיופיע משהו ששייך ונוגע לצדדים הכללים של האומה, אז בעצם יעקב יהפך לישראל. יעקב יהפך לישראל. אז אם נשים לב טוב, נוכל להבין למה פה השמות מתחלפים. יעקב חי בארץ מצרים, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ערכי. ובכלל, מה העניין שהוא קורא עכשיו ליוסף, ומשביע אותו, עשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. אמר לו, תקשיב, תעשה איתי חסד של אמת, חסד עם המתים, אל תקבור אותי במצרים. אמר לו, טוב, אין בעיה. ושכבתי עם הבתי מצדים ומצרים, וקראתני בקראתם, אנוכי עסק את דבריך. לא, אמר, שביעה לי. וישבע לו, וישתחו ישראל לראש המיטה. יעקב לא נרגע בכל כך מהר, רוצה שהוא ישבע לו. רק אחרי שהוא נשבע, אז הוא, וישתחו ישראל לראש המיטה. כאילו, קורה פה קצת דבר פלא. למה קורה דבר פלא? כי קודם כל יעקב קורא ליוסף, למה דווקא ליוסף ולא לשאר האחים? כמובן. כי מי שסיפק בידו לעשות, אומר רשי. למי הוא קורא? למי שיש לו את היכולת בידו, מי ששולט על ארץ מצרים. אז אני קורא ליוסף. מה הוא אומר לו? תקבור אותי בארץ ישראל. צוואה מספר אחת של יעקב, להיקבר בארץ ישראל. דבר ראשון שהכי חשוב ליעקב להדגיש, איפה המגמה? לאן פנינו מועדות? פנינו מועדות לארץ ישראל. אני יודע, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי בחלום הלילה, כי לגוי גדול השמחה שם, אני יודע שיש תפקיד במצרים, אני יודע, אני לא מתעלם ממנו. אני יודע. אבל יעקב לא עסוק בתפקיד הפרטי עכשיו, איפה שעם ישראל נמצא עכשיו. הוא עסוק לרומם את התפקיד הכללי. ולכן הוא אומר, אל תקבור אותי במצרים. מה החידוש פה? חשוב להדגיש. יש בפרשה שלנו שתי אנשים שמצווים לפני מיתתם להיקבר במקום אחר. יעקב ויוסף. אבל שתיהם שונים מאוד. למה? כי יעקב אבינו, הוא אומר לבניו, אל תקברו אותי אפילו במצרים. יוסף לא מצווה אל תקברו אותי. רק אומר, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. יש פה הבחנה. יעקב אומר, אפילו אל תזו לקבור אותי. כולם מספד, כולם ללכת על... מה, ללין את המת? לא, מה פתאום? כמו שהגמרא בכתובות אומרת, אני יכול להתנתק ממקור החיים מארץ ישראל? אפילו עצמותיהם של אלה שקבורים בחוץ לארץ מתגלגלים ובאים עד ארץ ישראל. שם זה מקור החיים. ארץ הצבי, ארץ שהיא מקור החיים. אומר יעקב, אני מיד נועץ את מקומי שם בארץ ישראל. יוסף לעומתו, זה דגש הפוך. עליתם את עצמותיי מזה, אני לומד מאבא. יוסף ניגש לאחים ואומר להם, רבותיי, אחים יקרים, אני אמות ויקבר פה, אני יודע. אבל רק אל תשכחו את העצמות שלי. השבועה הזאת היא עוברת מדור לדור, עד שמשה זה שיקיים. חזל מספר לנו בדיוק איך זה היה, שמצרים ניסו לקחת את זה, ובמדרש משה כתב פתק מיוחד והעלה אותו. אבל יש פה שתי עבודות השם שונות, של יעקב ושל יוסף. הקבורה של הצדיקים זה לא דבר שהוא בכדי. הקבורה של הצדיקים זה חותם חייהם. מה הציווי של חותם החיים של יעקב לעומתו של יוסף? כנראה שהם שונים. יעקב אומר, אני עסוק כל הזמן באידיאל הנשגב, העליון. אני לא מתמסר לאידיאלים פרטיים בכלל. אני רוצה לרומם את כל בית ישראל לארץ ישראל. שם המטרה. יוסף יש לו רווח נוסף. הוא רוצה להישאר עם עם ישראל איפה שהוא נמצא. הוא לא עסוק בלהתוות את הדרך הכללית להכות. הוא נמצא עם עם ישראל בכל שלב ושלב. זה יוסף. עד כדי כך הוא נמצא איתה, שהעצמות שלו ממש מחוללות את היציאה. עד כדי כך שהגמרא תדרוש, ראה ים וינוס, בזכות מי וינוס? ראה ארונו של יוסף. ויעזוב בגדו וידו וינוס ויצא החוצה. אז יוסף, הכוח שלו, זה, הייתי קורא לזה, השוכן איתם בתוך תומאותם. יוסף נשאר במצרים. יוסף, הוא לא עסוק בצד העליון הזה שמעולם לא נפל. לא, הוא יורד לעולם הזה, ודווקא בתוך העולם הזה, בתוך התומה שלו, הוא צדיק. זה בדיוק התיאור של כל חייו של יוסף. יוסף נמצא במצרים, מסלסל בשערו, ממשמש בעיניו, נמצא בעולם החומר, ועם כל זאת נשאר בתארתו. זה בדיוק תיאור חייו של יוסף, הוא בא לידי ביטוי בקבורתו. יוסף יישאר עם ישראל במצרים, ורק בסוף יעלה, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. הצוואה מספר אחת של יעקב, אל תקברו אותי במצרים. אני מרומם את כולם, לאידיאל הגדול, העליון, כמו שחזל אומרים, שכשיעקב ירד למצרים, מה חזל דורשים? שהוא נטע שם את השיטים. עצי שיטים עומדים. מה זה עצי שיטים עומדים? שואלת הגמרא. עצי שיטים עומדים, עומדים ימים ימימה, שיעקב שתל אותם. יעקב יורד למצרים. אבל בעצם הוא לא יורד למצרים. נגיד את האמת. הוא כבר עמוד הפעם, אני כבר נשאר בארץ ישראל, הוא פוחד מאוד מהירידה למצרים. כמו אבא שלו יצחק שנשאר עולה תמימה, אבל הירידה למצרים זה בעצם איזשהו צוואה אחרונה, אבל באמת הוא נמצא בארץ ישראל כל הזמן. הוא כבר עסוק בחזרה, הוא עסוק כבר במשכן, הוא עסוק בלשתול עצי שיטים עומדים, הוא עסוק בעתיד, הוא עסוק בעתיד האפריורי, הגבוה, גבוה, גבוה. יוסף נמצא עם עם ישראל איפה שהם עכשיו. יוסף הוא הרגל של יעקב. יעקב מתאר איזה קומה רוחנית עליונה, ויוסף הוא הברכיים, הוא הרגל של יעקב. הרגל זה הופעה במציאות. יוסף הוא אחראי על זה. הוא אמון על הצד הזה. לא פלא הדבר שמנשה ואפרים נלקחים מעין ברכיו. יש שתי ברכיים. הגוף של האדם נהיה אחד עד ליסוד, עד לברית, שזה בחינת יוסף. יוסף הוא בחינת יסוד צדיק. אבל מהיסוד יש פיצול. נצח והוד. רגל ימין, רגל שמאל. הביטוי כל כך עמוק, אני לא נתעסק בקבלה, כי הרי מי שמכיר את העשר ספירות, אני לא יודע להסביר בצורה חיצונית, אבל יעקב הוא בחינת התפארת. כלומר, יש לנו את אברהם שחסד, יש לנו את יצחק שתמידת הגבורה, יש לנו את התפארת, יש לנו כבר איחוד. אבל יש איחוד שנולד מהאיחוד הזה. מתוך התפארת נולדת יסוד, שגם אי איחוד, אבל איחוד מעשי, שמופיע בחיים עצמה כנגד הברית. בזאת תיבחן, זה הבחינה של יוסף, הברית. התחתית. הברית הזאת מתפצלת לשתיים, מנשה ואפרים. ויקח יוסף אותם עם ברכיו. הם הברכיים, הם ההמשך, הם הרגל, הרגליים, שתי הדברים שמעמידים כביכול את קומת יעקב. יעקב עצמו הוא יסוד שמתפצל לשתיים. זה הבחינה של יעקב. ואז מגיע צבא המספר שתיים. ויהי אחר הדברים האלה, ואומר ליוסף, הנה אביך חולה. אבא שלך חולה. ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב. מה הכוונה? ויגד, אומר רש"י, המגיד. המגיד, סתם שליח, יגיד ליעקב. הנה בנך יוסף בא אליך. האמת היא שזה לא מה שקרה. ויתחזק ישראל וישב על המיטה. המגיד חושב שיש פה איזה משהו פרטי, שעכשיו מנשה ואפרים ניגשים להיפרד מסבא לפני מיטתו. מה פתאום? ויגד ליעקב. השליח חושב שהוא קורא ליעקב בצד הפרטי שבו, אבל האמת היא שויתחזק ישראל וישב על המיטה. כי יש פה תהליך ששייך לכל האומה כולה. מנשה ואפרים הם חלק מהבירור של האומה. עוד רגע נראה עוד השלכות לדבר הזה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. פתאום יעקב בצד הפרטי מתחיל לספר, יעקב חוזר להיות יעקב. הוא מספר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, ואומר אליי, הנני מפריחה והרבתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי וכולי את הארץ הזאת לזרעך אחוזת עולה. ואתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. מה עושה פה עכשיו יעקב? יעקב אומר, רגע. לפני שאני מגיע לצבא האחרונה, יש צבאות בדרך. צבא מספר אחת הבנו, ארץ ישראל. צבא מספר שתיים, מנשה ואפרים. מה התפקיד של מנשה ואפרים? למה צריך לפצל אותם? ונמשיך לשאול, אם זה התפקיד של הפיצול של מנשה ואפרים, מה פתאום הוא ממשיך את הפסוק הבא? ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, והקברה שם בדרך אפרתה היא בית לחם. מה פתאום מתחיל לספר לו על קבורת רחל? מה זה קשור? יש לך מגמה, יעקב, נכון? לקחת את מנשה ואפרים כדי לברך אותם, להפוך אותם לחלק מהשבטים. מה פתאום קשור את קבורת רחל? אתם מבינים את הקושייה, רבותיי? לא קשור, קבורת רחל לא קשורה. אז רש"י מסביר משהו שהוא בעצמו זוקק ביור. רש"י אומר, אני יודע למה עכשיו יעקב מספר לו על רחל, כי הוא מתנצל, אומר לו, הרי אני מבקש, שמה בלבלך עליי, הרי אני מבקש ממך, יוסף היקר, לקבור אותי בארץ ישראל. איפה? במערת המכפלה, שמה תקברי לי, בקברי אשר קריתי לי, מערת המכפלה. אז איך יכול להיות, אולי אתה כועס עליי? אולי בעצם אתה כועס עליי, אתה אומר, אתה מבקש ממני לקבור אותך במערת המכפלה, אבל את אמא שלי, יגיד יוסף, לא קברת במערת המכפלה, ככה רש"י אומר, כיוון ששמה בלבך עליי, יעקב כביכול מתנצל ואומר לו, תדע לך שקברתי אותה בדרך. מה אני אעשה? תדע לך שזה לא, זה לא מאידיאל. פשוט היא נקברה, היא מתה עליי בדרך, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה. אז אני כביכול מתנצל. אלא שאם זה ככה, לפי רש"י, מתי הפסוק הזה צריך להופיע? בצוואה מספר אחת. צוואה מספר אחת, שכשיעקב מצווה, תקבור אותי בארץ ישראל, שמה שיגיד לו, תקשיב, אני מבקש ממך לקבור אותי בארץ ישראל, אבל תדע לך שאני בבואי מפדן, מת עליי רחל בדרך. לפי רש"י, איפה צריך להיות הפסוק הזה? בצוואה מספר אחת, לא בצוואה מספר שתיים. מה זה קשור לאפרים ומנשה? מובן השאלה, אני מקווה שאני מובן עם דבריי. אז השאלה פה, השאלה צועקת. מה קשור פה לצוואת מנשה ואפרים? ואז הוא אומר כך, ויר ישראל, ואז מגיע הפסוק עוד יותר פלא, ויר ישראל את בני יוסף, ויומר מי אלה. מה זה, מה זה מי אלה? מה זה מי אלה? אתה יודע מי הם? מה קרה מי אלה? חזל מספרים לנו ורשי מביא את המדרש, הוא נבהל, הוא ראה פתאום את כל הצדדים המסובכים שיכולים להיות ממשיח בן יוסף. הצדדים לא כל כך פשוטים של יוסף. ירובעם ראה את ירובעם, ראה את כל הצדדים המסובכים שהולכים לבנות, הולכים לעשות צרות לעם ישראל. אוי ואבוי, מי אלה? הוא פוחד. אז לא הבנתי מה השאלה. לא, הוא רואה אותם בהתחלה, ואז הוא אומר, הוא אומר לו, אתה שתי בניך נולדים לך בארץ מצרים, לי הם. הוא רואה אותם, מברך אותם, לכאורה, כי הוא אפיים ומנשה, כי רובן משה. פתאום הוא שואל אותם, מי אלה? זה לכאורה פלא. על זה רשי בא לענות, הוא אומר, מה זה מי אלה? מי אלה לברכה? הכוונה, אולי הם לא רואים לברכה פתאום. לפי זה קצת מוזר, למה מופיע השם ישראל? דווקא השם הכללי לא נרתע מאיזשהו מהלך הצדדי. מי אלה? ויאמר ישראל, ויאמר ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? דווקא כאילו פתאום הצד הישראלי של ביעקב שואל מי אלה? אז זה קצת, זה גם אומר דרשני. ואז יוסף מרגיע אותו. ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר ככם נא אליי ואברכם. הבנתי, הם הבנים שלך. זאת אומרת, יכול להיות שננסה ללכת באיזשהו דרך מסוימת. שאלנו מספר שאלות. ננסה לענות עליהן. קודם כל השאלה היא, אנחנו רואים שבצבא מספר 2, התפקיד הבא זה להפוך את מנשה ואפרים לחלק מהשבטים. אוקיי, למה קשור קבועת רחל? שאלנו. קבועת רחל, לפי המהלך שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, היא בעצם לא הסתיימה. מה הכוונה? אני קברתי אותה בדרך. מה זה, מה הכוונה של בדרך? מה זה דבר שהוא נקבר בדרך? הוא בתהליך. רחל נפטרה, אבל בלידתה היא מולידה את בנימין, אבל בעצם היא ממשיכה ללדת שבטים. איך היא ממשיכה ללדת שבטים? דרך יוסף. פתאום אני חושב על זה, שאולי מה שהיא אומרת, יוסף השם לי בן אחר, היא לא מתכוונת רק לבנימין. היא בעצם מתכוונת למנשה ואפרים. כלומר, רחל מבינה שבעומק, בתוך השבט יוסף, יש הוספה. יש תוספת, יש ריבוי, יש דבר שהוא לא הסתיים, הוא בדרך. רחל עדיין לא מתה. אחרי שמנשה ואפרים, כי ראובן ושמעון יהיו לי, ואני בבואי פדן מתה עליי רחל. אחרי שרחל הגיעה לייעוד שלה, לתפקיד שלה, רק אז היא נפטרה. רק שהיא הולידה את מנשה ואפרים, רק שיוסף נהפך להיות שני שבטים, זה יוסף השם לי בן אחר. התוספת והריבוי. יוצא דבר מעניין, כי לכאורה יש לנו 13 שבטים. הכיצד? המלבים, שאנחנו נראות אותו בהמשך, אומר כלל כבר עכשיו. הכלל אומר כזה דבר. כשמנשה ואפרים מופיעים, לוי לא יוזכר. כשלוי יוזכר, יופיע שבט יוסף ולא מנשה ואפרים. מה היסוד? שמעתי פעם, הרב דוד, שיוסף מבחינת הריבוי, התוספת, הריבוי, הוא מנסה כל הזמן להוסיף. הוא כל הזמן מנסה לגייר עוד אנשים, מנסה לגייר, להוסיף עוד אנשים לעם ישראל. כל הזמן מדבר ופונה אל הצדדים הנוספים. הוא בהתחלה נער את בני בילה ואת בני זלפה, אבל אחר כך הוא גם מגייר גויים ומקרב אותם, מקרב, מוסיף עוד אנשים. לוי בדיוק הפוך. תומך והורך לאיש חסידך. זה הצד הסגולי שבכנסת ישראל. הצד שאפילו בישראל הוא לא תמון. כלומר, זה הסגולה הפנימית שקיימת בישראל. משבט לוי יצאו כל האנשים הקדושים, התיאורים. לא הריבוי, הצד הכי איכותי. יש לנו כביכול סוגיה של איכות מול כמות, כביכול. יוסף, כשהוא מופיע בריבוי שבו, זה מנשה ואפרים. וכשבמיעוט, ובסגולה, כשהסגולה מופיעה, אז לוי מופיע, ויוסף נהפך להיות שבט אחד. זה יסוד שצריך להעמיק בו עוד הרבה. אבל מכל מקום הזה יש לנו תירוץ, רחל עדיין לא נפטרה. אופה, עכשיו שמנשה ואפרים הגיעו לתעודתם, סוקר ישראל את בניו מחדש ואומר, רגע, עכשיו מנשה ואפרים הם כבר לא צד פרטי, הם צד לאומי, אבל הצד הלאומי הזה מאוד מסובך. אוי ואבוי, יכול לצאת מפה גם ירובעם, יכול לצאת מפה גם צדדנים מאוד מסובכים. נכון, משיח בן יוסף צריך הרבה תפילות. נכון, בסידורים שלנו של הספרדים כתוב שצריך להתפלל שמשיח בן יוסף לא ימות. משיח בן יוסף, מכוח היותו צדיק, זה אצל יוסף הצדיק, לפעמים הרבה פעמים הוא מגיע לחומר, הוא מגיע ורוצה להעיר, אבל לפעמים ידו קצרה. לפעמים החומר ממכר. לפעמים הנטיות החומריות מטשטשות את האור הגדול. צריך פה תפילה. מי אלה? כתוב בפנימיות שמי אלה זה הרי שם אלוקים. נכון? מי אלה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יש פה יסוד גדול שהרמח"ל מעריך בו, לא כל כך מבין בו. הוא אומר שהדגש בשם אלוקים, אלוקים, יוסף כל הזמן משתמש בשם אלוקים. יוסף כל הזמן משתמש בשם אלוקים. שם אלוקים זה בעצם הכוחות התמונים בעומק הטבע. בעומק הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. למה? כי זה בעצם תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. יש הרבה כוחות במציאות. שם השם מנוסס מעל כולם. זה יוסף הצדיק. יש הרבה כוחות, הרבה עוצמות. אני נמצא שם, אני נמצא במציאות הזאת. יהודה שייך לשם י' כו', זה משהו אחר לחלוטין. י' כו' הוא שייך לשם השם, שם השם הנסתר, שייך למגמה אחרת לחלוטין. אבל יוסף שייך לשם אלוקים. את האלוקים אני ירא. זאת עשו וחיו, את האלוקים אני ירא. כל הזמן מזכיר את שם אלוקים. ליעקב יש על זה הערה. אני אומר על דרך הסוד, דברים קצת עמוקים. ליעקב יש על זה הערה. תדע לך, שמי ברא את אלה? בתוך שם אלוקים יש יסוד שצריך, אסור לשכוח אותו. כי הרי מי אומר עוד אלוקים? מי אומר את שם אלוהים? פרעה הרשע. נכון? אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין אבון חמור כמוך. מה זה אלוהים? כל הזמן מזכיר אלוהים, אלוהים. כל הזמן מזכיר. כמובן שפרעה מזכיר אלוהים אחרים. תרתי משמע. אלוהים אחרים. אז מה הדגש שיעקב נותן לפני מיטתו? מהי הדרכה, אם כן, ליוסף? מהי הדרכה לאותו זה שקורא בשם אלוקים, הנקרא עלינו בטבע, בכוחות החיים? מה הדרכה? שמי ברא את אלה? הצד העליון, המי, הוא זה שברא את אלה. לא נערך בזה דברים עמוקים ופנימיים. אבל בעצם יוצא שיש לנו פה תהליך עמוק, צבא מספר אחת, זה יעקב מבקש להיקבר בארץ ישראל. לרומם את כל התהליך הזה של מצרים, יציאת מצרים, אני לא עסוק עכשיו בתהליך הזה, אני כבר עסוק בצדדים העליונים יותר, איך כל הדבר הזה הוא רק הכנה לכנסת ישראל שבארץ ישראל. אני נוטע עצי שיטים, מרומם את המשכן, זה צבא מספר אחת. צבא מספר שתיים, זה בעצם כבר יותר הכנה לברכה הבאה. 12 השבטים. יוסף צריך להיות אבן. צריך להיות אב ובן, צריך להיות יולד שתי שבטים, מנשה ואפרים. יש שתי ברכיים שצריכים להיות פה. אומנם מסובכים מאוד, אבל יש להם הדרכה. מי אלה? זה ההדרכה שלהם. שתמיד הצד... אז הסברתי שבפשט, כוונה, רש"י מסביר שבאמת מי אלה לברכה. כוונה, אולי הם לא רואים לברכה. לא שהוא לא יזיע אותם, הוא לא יודע מי אלה לברכה, הם לא רואים לברכה. הסברנו בעומק שהכוונה, הוא לא יודע מי הם לברכה, הכוונה, הוא יודע מי הם, הוא מכיר יוסף את יוסף, אבל הוא מבין שיש בשבט יוסף עצמו, יש איזשהו נקודה שצריך לרומם אותה. נקודה שהיא בעצמה תסבך את יוסף, את שבט יוסף. מה? ההתמכרות לצד החומרי, בלי לשכוח את הנשגב. וההדרכה היא, מי אלה? זאת ההדרכה. לא נעריך בה כי אני לא כל כך מבין בה, אבל הוא מסביר הרמח"ל, שמי ברא את אלה זה היסוד שלדעת שבתוך שם אלוקים שזה מי אלה זה אלוקים מי הוא מעל האלה. טוב,
נימנים של מצרים, יכול להיות,
יכול להיות, יכול להיות הכל, לא, אני אומר, שנייה, לפני ההסברים, אני לא רוצה ללכת להסברים. נכון. אז אם כן יוצא, שיש לנו בעצם את השם יעקב וישראל חליפות. ממש כל הזמן, יעקב ישראל. יעקב ישראל. עד עכשיו הסברנו, שיעקב זה הצד הפרטי, וישראל זה הצד הכללי. אבל רואים שגם כאשר יעקב בא לברך את כל בניו, ויאמר יעקב אל בניו, ויאמר, אאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל, אביכם. יש פה דגש מאוד מיוחד בפסוק שממש לפני, רגע לפני כל הברכות, לפני ראובן בכור יעתה, יש פה איזה פסוק מאוד מיוחד שתומן בחובו את כל הסוד של הברכות. יעקב קורא לבניו. בצד של הבנים יעקב נקרא יעקב. כי בניו חיים את מדרגת יעקב. כלומר, כל אחד צד חי את הצד הפרטי שבו. ראובן חי את ראובן, שמעון חי את שמעון. זה בצד שיעקב קורא לבניו. אבל בצד שהוא מוזכר כאבא, לא כאם הבנים שלו, מוזכר ישראל. ישראל אביכם. יקבצו ושמו בני יעקב, בבנים אני יעקב כביכול, אבל תזכרו תמיד שיש ישראל אביכם. יעקב כל הזמן הוא ישראל, זאת אומרת, הוא נותן פה 12 בנים, ומצד זה הוא יעקבי, אבל מצד שני הוא מאחד את ישראל. מה הכוונה? העומק של הדברים, שיעקב אבינו, הוא לא מתעלם מהכוחות הפרטניים שבאומה. ראובן, יש לו כוח ראובן. שמעון, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, שתחבו לך. וכולי, כל אחד, יוסף בכור שור, בן, יוסף, כל הבחינות של יוסף. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. כל אחד יש לו את הכוח שלו. אני לא מתעלם מהצד היעקבי, כלומר, מהצד הפרטי של כל אחד. אבל תקבצו בני יעקב ותשמעו על ישראל אביכם. תדעו לכם שכל הכוח הפרטי שיש לכם, עד עכשיו חייתם את הצד הפרטי. זה היה בירור ארוך, 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 ארוך. בירור שלקח לו הרבה הרבה זמן עד שכל כוח מצא את הייחודיות שבו. עד כדי כך שהיה שנאה גדולה בין האחים. היה פער גדול בין האחים. ואולי בדיעבד, שבדיעבד טוב שכך היה. אנחנו לא רוצים שנאה. אבל הפער הזה הדגיש והעמיד כל אחד על עומדו, כל אחד על מיוחדותו. אבל עכשיו התפקיד הוא לקחת את הכוח המיוחד, להיות בחינה של יעקב, לרומם אותו אל מדרגת ישראל, לרומם אותו לצד העליון, לא לצד של יעקב, לצד של ישראל. אז אם כן, נמצא שעכשיו הכלל של הברכות בעצם אומר לנו, תקשיבו טוב, לכל אחד יהיה כוח, לכל אחד יהיה כוח מיוחד, נפרד ושונה מהשני. אבל אל תשכחו את האחדות. אל תשכחו את הכוח שמאחד ביניכם, ישראל אביכם. תמיד להיות בחינת בן ולהיות בחינת אבא. מי זה זה שמצליח כל הזמן לאחד את הדברים? יוסף. יוסף הוא זה שתמיד מצליח לאחד את כל האחים. הוא בסוף גלגל את הכל. הוא בסוף גלגל את כל האיחוד של האחים, לכן הוא נקרא אבן. זה מה שהסברנו שהוא מאחד את האב והבן. ואז שימו לב טוב, אומר רש, הגמרא מספרת דרך אגב, שאומרת הגמרא שרב נחמן ורב יצחק, אתם רואים במסכת תענית דף ה', רב נחמן ורב יצחק, אבו יתבי בסעודתה. אמר לרב נחמן ורב יצחק, למה מרמלתה? תגיד איזה חידוש, שיהיה דבר תורה בסעודה. אמר לאחי, אמר רב יוחנן, אין מסכים בסעודה, שם יקדים קנה לבשת, ויבוא לידי סכנה. אומר לו, תקשיב, אני שצריך לשתוק. מה ההלכה? אין מסיכין בשעת הסעודה. אם אין מסיכין, אז למה אתה דיברת? לא יודע, אין מסיכין בשעת הסעודה, אפילו שלא יגידים כאן לבשת. הקיצר, אסור לדבר בשעת הסעודה. בתר בסעוד, שתק. אמר, לא מסיכין. לא מסיכין, לא מדבר איתך חידושים בדבר הזה. טוב, סיימו את הסעודה. אמר לאחי, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אתה רוצה לשמוע חידוש? יעקב לא מת. אמר לה, וכי בחדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה וקברו קבריה? תגיד לי, מה שכתוב אחרי זה בתורה בסוף פרשת ויחי, ויחנתו אותו כי כן ימלאו ימי החנותים ויקברו אותו מצרים וימים ויעברו מהם בחיתו? מה זה הדבר הזה? מי בכה? מי ספד? מי זה? מה זה הדבר הזה? מה אתה עובד עליי? כתוב בתורה הקדושה. אמר לו, לא, אמר לה, מקרא אני דורש, מה אתה חושב? אתה משתמש בפסוקים, אני לא משתמש בפסוקים? שנאמר, ואתה אל תראי עבדי יעקב נאום השם, ואל תיחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים. מה הכוונה? אני מושיע אותך מרחוק ואת הזרע שלך. זאת אומרת, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זאת אומרת שמחדש לו פה, מחדש לו רב נחמן לרב יצחק, אומר לו תגיד לי איזה חידוש, אומר לו רב יצחק אני אגיד לך חידוש, יעקב לא מת, אבל כתוב בתורה, הוא לא יש לי פסוק, מה אתה מביא פסוק? אתה מביא פסוק מהנביא, אני מביא לך פסוקים מהתורה שהרגו אותו, לא, אתה מדבר על המוות הטכני, אני מדבר בצורה מהותית, מקרא אני דורש, מגיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. מה יעקב? מה זה יעקב אבינו? כלומר, יעקב אבינו מלמד אותנו, תקשיבו, יעקב הוא ישראל. זאת אומרת, יעקב כל הזמן חי את הצד הכללי הזה, וזה מה שהוא מעביר לבניו, זה מה שקורה ברגע האמיתה. למה הוא מרגיש שהוא יכול למות? נכון, הרי הוא כל הזמן אומר, אני אמות עכשיו, אני אמות עכשיו, לא אמות עכשיו. זה בעצם תהליכים פנימיים שעוברים על האומה, שעד שהם לא מושלמים, יעקב לא יכול לשחרר. מה התהליך? כמו שדברנו, הצבאות, להיקבר בארץ ישראל. כשמנשה ואפרים יהיו חלק מהשבטים, רק עכשיו השבטים שלמים. אבל יש עוד צורך לצבא השלישית. תדעו לכם, שהולך לכל אחד יש כוח שונה. אבל כל הזמן תקשיבו לצד השונה, לבני יעקב, וזה שכל אחד הוא בן והוא שונה, אבל תקשיבו גם לישראל אביכם. את זה תצליחו לחיות גם כשאתם בלי ישראל אביכם. תדעו לכם שכל הזמן שם ישראל עליכם. וכל זה כותב המלבין. ממש בצורה, איש אשר ברכתו, זה כתוב ברשי כבר בהתחלה, אומר רשי, איש אשר ברכתו ברך אותם. זה ממש דחוף. כן. אני לא יכול לתראות. יפה. אז רב נחמן ורב יצחק, אז אחרי שסיפרנו שרב נחמן, אומר רשי יסוד גדול, איש אשר כברכתו ברך אותם, אומר רשי, ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא הולך לספר להם כל אחד. רגע, איך אתה יודע מה העתיד לבוא על כל אחד ואחד? אתה מספר מה שהיה בעבר. קורה פה דבר מוזר מאוד. יעקב הולך לברך אותם, אני הולך לברך אתכם את כל העתיד. אבל בפשט מה הוא מספר להם? את מה שהיה בעבר. לא הבנתי. ביקש יעקב לגלות את הקץ, היא מסתתמה ממנו, אמרו לו זה וזה. מה הסיפור פה? הוא מספר להם בסוף את העתיד או את העבר? סתכלו ברשי על הברכות. יש כל כך הרבה רשי על הברכות. רשי מסביר שכל הברכות זה על העתיד. דן, ידין, עמו, שמשון, הולך זה. מה שמשון? זה מה שהיה עד עכשיו.
מה
אתה היה? יפה. זאת אומרת, יש פה יסוד אדיר. על פי העבר, על פי הצד הפרטי, על פי הנקודה הזאת, אני הולך ומאיר את הצד הכללי. על פי, באמת זה נכון, יש, אני מזהה פה כוחות. על פי הכוחות הפרטיים, הצדדים היעקבים, הצדדים הפרטיים שיש לכל שבט ושבט, הולך להיות עתיד כזה גדול. אבל יהיה מתנה. איש אשר כברכתו ברך אותם. זה המתנה. לא כתוב איש אשר כברכתו ברך אותו. ברך אותם. מסביר רש"י ברך אותם. לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו. מה תלמוד לומר ברך אותם? אתה מדגיש את הצדדים הפרטיים של כל כוח, של ראובן, של שמעון, אתה מדגיש את הצדדים הפרטיים. כן, 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 אבל אני קורא פה דבר מאוד מעניין, אתה לא שם לב אליו. זה יעקב מברך אותם שישראל אביכם. זה ברך אותו, איש אשר כברכתו, ברך אותם. זאת אומרת, כל אחד יביא את הצד הפרטי שלו לטובת האומה. אף אחד לא יתעלם מזה שיש לו כוח מסוים. ברור שיש לו כוח מסוים. אבל עכשיו כל אחד מציבים אותו באיך שהוא נותן ברכה באומה. ברך אותם. זה מה שקורה פה. לא היה לו לומר לו איש כברכתו שברך אותו. מה אתה אומר הוא ברך אותם? לפי שנתן ליהודה גבורתו של אריה ולבנימין חטיפתו של זאב ולנפתלי קלותו של אייל, יכול שלא כללן בכל הברכות? תלמוד לומר ברך אותם. לכאורה מדגיש פה צדדים פרטיים, אולי אף אחד לא יקבל את הצד הזה של... לא, ברך אותם. גם אתה תקבל מעט מהגבורה של האריה, גם אתה תקבל מעט מהקלות של הנפתלי. גם אתה תקבל מהברכה. למה? כי זה ברכה של כלל האומה. כל האומה מתברכת. קורה פה בעצם דבר מדהים. השבטים ממש בתהליך עמוק, צעד אחרי צעד, נהפכים מאנשים פרטיים להיות אומה. זה ממש הפתיחה לספר שמות. זה ממש, ממש הפתיח לפרשת לספר שמות שהעם ישראל, זה כבר לא מדבר על פרטים. ואלה שמות בני ישראל נתחיל, אנחנו נראה את זה בהמשך, זהו, באים מצרימה, עם בני ישראל. ישר מתחלפים לספר האומה, היווצרו את האומה שמות. זה ממש פה מתחיל התהליך הזה. איש אשר כברכתו וירך אותם. מסביר הגור, יהיה המהר"ל, מסביר, זה לא הכוונה, שעכשיו בנימין יהיה גם זה וגם אריה. אז כי אם כך, מה המיוחדות של אריה, של יהודה? אומר המהר"ל פה, בגור אריה, זה לא ייתכן, אלא הכוונה שבדבר מה ממנו יהיו שווים. שיהיה לראובן קצת דמיון אל ארי, אבל לא ארי גמור. כלומר, מה המהר"ל כאילו רוצה להדגיש איזה משהו? זה שכולם מתרקמים לאחדות אחת, זה לא יטשטש את מה? את הזהות האישית של כל אחד. זה לא יטשטש. הוא עדיין יישאר, הוא האריה. אני אברך את כולם בגבורת האריה. אבל ברור שיהודה הוא יהיה אריה. ברור שבנימין יהיה כביכול הזאב. זה רק ביטוי לכוחות המיוחדים הפנימיים שיש לכל אחד ואחד. המלבים, הוא מסביר את כל הפסוק הזה, ממש את כל היסודות שהזכרנו, ממש מסכם אותם, כותב אותם בצורה מיוחדת. אומר המלבים, כל אלה שבטי ישראל 12. מספר 12 בשבטי יעקב היה הכרחי, מסביר המלבים. כי כן גם בעולם הגדול, י"ב גבולות ואלכסונים. כלומר, בסך הכל יש לנו 6 גבולות ו6 אלכסונים. וי"ב מזלות, וי"ב צירופי הוויה, וי"ב שערי רקיע. שכל שבט מושך ברכתו מן הים העומד על 12 בקר ותמיד נשאר מספר זה. מסביר המלבים שהמספר 12 מושפע מוכרח. אנחנו הערנו על זה שזה כבר כתוב עוד לפני כן בפרשת בראשית, בספר בראשית, מיכאל יולד גמי, בנים וכולי, 12 בנים לישמעאל, 12 נשיאים יוליד, וגם לחרן יש שם, לבטואל יש שם 12 אחים, כל אומה קמה מ-12. מסביר המלבים כי יש 12 מזלות, יש 12 אלכסונים. למה? כי בעומק יש גם 12 בקר שמהם יש את הים. אתם יודעים שהים שעשה שלמה, הוא עשה ים, הוא עשה מקווה כזה, והוא ימיד אותו על 12 בקר. אז כל אחד מושך את ברכתו, תרתי משמע כי זה בריכה, את ברכתו מהבקר כביכול שמחזיק את הבריכה השלמה. כל אחד שואב אליו את השפע הזה. ותמיד נשאר מספר הזה, זה היסוד של מספר 12. מסביר המלבי מאוד יסוד, שמה שחלק מנשה ואפרים לשניים, הוא רק במקום שלא נמנע שבט לוי. מתי מנשה ואפרים הופכים להיות שניים? כשאין את לוי. אבל במקום שנמנע לוי, לא נמנע יוסף, רק לשבט אחד, כמו באפוד ובהר גריזים. מה שבדיוק הזכרנו בעל פה, שכשלוי מופיע, אז מנשה ואפרים מצטמצמים, וכשמנשה ואפרים מופיעים, לוי לא קיים. כי הוא בין לו חלק ונחלה. ונגדם הקים משה י"ב מצבה, ויהושע 12 אבנים, ואליהו 12 אבני מזבח, וזאת עצמו דיבר להם אביהם ויברך אותם. איש כפי שורשו למעלה. אומר המלבים, תקשיב, כנגד זה גם כולם פועלים אחר כך. מה אתה חושב? זה לוקח 12, זה 12, זה 12 אבנים. לפי המדרש שראינו ביעקב, גם הוא לוקח 12 אבנים, אתם זוכרים? 12 אבנים ועשר מרעש אותיו. זה 12 אבנים. זה אותה בחינה של ה-12. וזה מה שדיבר עליהם אביהם. ויברך אותם. איש איש כפי שורשו למעלה. מסביר המלבים, זה פשוט מילים מתוקות, פשוט לקרוא את המלבים הזה ולי. אין. ועד אתה היה הלב והסגולה הצורה באדם אחד בכל דור. והוא היה מקדש לשכינת השם ולכל הטובות הרוחניות. עד כה, אומר המלבים, עד רגע השבטים, עד רגע ההפיכה לעם, כל אחד היה לו בחינה מיוחדת והוא היה מקור השכינה. הוא היה משכן לכל הטובה שהקדוש ברוך הוא השפיע עמו. ומעתה נתפרד השורש לענפים. השורש הוא הופך לענפים ונתחלק תחילה ל-12 שבטים. רצה לומר י"ב ענפים שהשבט והענף הם שמות נרדפים. ואם יעקב שורשיו היו י"ג כמניין אחד. יעקב הוא השורש שבו עצמו קיימים 12 הבחינות המתרוצצות בקרבו. אבל הם באות לידי ביטוי ב-12 ענפים שיוצאים משורש אחד. מה זה אחד? אחד בגימטריה י"ג. 12 בנים, ויעקב אבינו, זה אחד. מהות אחת. אחד, המהר"ל מסביר הרבה פעמים, שאין הכוונה אחיד. אין הכוונה יחיד. אחד זה 13. אחד הכוונה שיש שורש אחד, שתמון בחובו 12 גוונים, שהם כמובן יהפכו להיות ה-70 נפש, וה-70 נפש יהפכו להיות 60 ריבו, שזה בחינות נוספות של כל גוון וגוון, גוונים, גוונים, 60 ריבו אותיות שהתורה נדרשת בהם. כל אחד יהפוך לקבל את האותות שלו בתורה, אבל האחדות הזאת נוצרת מאחדות עמוקה כזאת, שלא אחידות, אלא של מטען עמוק שנושא יעקב בחובו והופך ל-12 ענפים. ועל זה במדרש כתוב שאמר לה, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, שהיו באחדותם כמו שהיו ביעקב, ושהוא השורש לענפים האלה. ולכן הגם שנתן לכל שבט ברכה בפני עצמו, בכל זאת כולם משתתפים בכל הברכות. זה בדיוק כמו שאמרנו היסוד ברשי, איש אשר כברכתו, ברך אותם. הוא מכליל אותם ומחבר אותם, כי מעכשיו זהו, נגמר עידן היחידים, נגמר עידן הפרטים. עכשיו זה נגמר, זה לא שכל אחד מרכבה לשכינה, עכשיו זהו, כל הדברים המדעות הטובות מתנגזות לבן אדם אחד. מפה השורש הופך לענפים, זה חידוש אדיר. ספר בראשית זה ספר השורשים. ספר האבות. איך? ממש כל האור והשכינה מתרכבת ומתנקזת באדם אחד. בבחינות שונות. אברהם, יצחק ויעקב. ממש בפרשת ויחי, בואכה ספר שמות, מתרחש דבר אדיר. לאט לאט בצורה אמיתית ובאמת תהליכית, תהליך עמוק, בעצם נהפך להיות אומה. נהפכים מהפרטים להיות אומה, אבל זה בצורה כזאת מדויקת. שאותם 12 שבטים שכל אחד ביטא את ייחודיותו, כל הזמן כל אחד ניסה לעמוד על עומדו, לעמוד בפני עצמו, לבטא את הכוח שלו. זה לא עבד כשהם כל אחד ביקש את הכוח שלו בנפרד. הם הולכים ומתרקמים בצורה מאוד מיוחדת למהות אחת שלא מבטלת את הייחודיות של כל אחד ואחד. אשר כברכתו ברך אותם. שם קוד. אשר כברכתו ברכה הפרטית ברך אותם. כל אחד נותן את הברכה שלו באומה. וזה שכתב מודגש אצלכם, איש אשר כברכתו ברך אותם, שברכת כל אחד הוא צריך לצורך הכלל. בדיוק, הכל, כולם ביחד, מהות אחת. כל אחד עם הכוח המיוחד שלו, אבל כולם בברכה אחת. אני מדלג למדגש הבא, ואתה שנאסף המקור, צריך לחבר את היודבט ברכות ושיקטות המים להיות אחד. זה בדיוק הנקודה. כשעכשיו המקור נאסף, יעקב אבינו מבין שהוא הולך להיפטר, צריך שיהיה בתוך הענפים גילוי לשורש. השורש לא באמת נעיקר, כמו שראינו בגמרא. מקישו לזרעו. מה זרעו בחיים, אפו בחיים. כי ב-DNA, אתם יודעים שיש מטען DNA היום, יודעים להפיק ממטען DNA את כל האדם. אם אתה הולך למקומות שהם המקור של ה-DNA, כמו שלוקחים דם טבורי, יודעים להפיק מבחינה גנטית את כל הדברים, את כל הצדדים השונים. איך זה יכול להיות? זה בדיוק הנקודה. כשהמקור מטביע את חותמו, איש אשר כברכתו ברך אותם, הוא נותן ומערב בתוך כנסת ישראל את כל הכוחות וכל הייחודים של כל אחד ואחד, מערב אותם בצורך של אומה. יש להם DNA של ישראל. מעכשיו, זהו. לעולם זאת על ישראל. עם ישראל יש לו DNA, יש לו את השור של יעקב, מגישו לזרו, מעולם לא ייפט... שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מה שהם יגידו. זה הקריאה. זה הקריאה האחרונה לפני מיטתו של יעקב. ככה יעקב נפטר לבית עולמו, ובעצם ממשיך לחיות בקרבנו, שנזכה בעזרת השם לחייו של יעקב, של ישראל, שעזרת השם נצא ונביא כל אחד הייחודיות שלנו לתוך כנסת ישראל ובא לציון גואל בעזרת השם.